Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כדורגל זה מניה דיפרסיה. התפקיד שלי היה להיות האמצע. כשאסף בן דוב קיבל לידיו את ניהול מכבי חיפה, מועדון כדורגל עם עבר מפואר שאיבד את הדרך, הוא לא הבין כלום בכדורגל. שש שנים מאוחר יותר, אחרי שבנה את התרבות הארגונית של הקבוצה והפך אותה למכונת הצלחות רווחית, הוא עוזב, רגע לפני שמכבי חיפה זוכה באליפות שנייה ברצף. בראיון פרישה בלעדי, הוא מספר על הכלים שהביא מימיו בשבק ובכימונאות, ומגלה למה במשחקים הוא בכלל לא במגרש. כתבתו של אוריאל דסקל קורא איתן רץ. מתוך מוסף כלכליסט, 7 באפריל 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. באחד הימים הראשונים שלו כמנכ״ל מכבי חיפה, במאי 2016, אסף בן דוב נכח בדיון על חיזוק הקבוצה לקראת העונה הבאה. בשיחה שבה נכחו כל מנהלי הקבוצה, אמר אחד מהם, אנחנו צריכים מספר 6 חדש. בן דוב, שלא הגיע מתחום הכדורגל, לא ידע שמספר 6 הוא כינוי לקשר מרכזי. אמרתי, מה הבעיה? נדפיס חולצה עם מספר 6. הוא צוחק כיום בראיון בלעדי לסיכום כהונתו כמנכ״ל אלופת ישראל, אחד התפקידים הניהוליים החשובים בכדורגל הישראלי. לא הבנתי את הדרמה, אמיתי לגמרי. בן דוב לא היה מנכ״ל קלאסי של קבוצת כדורגל בישראל. הוא לא אוהד, לא מתעניין, ועד הגעתו למכבי חיפה כלל לא היה מעורב בספורט. הוא צמח בשבק, עבר לכימונאות במשביר לצרכן, ואחרי כמה שנים בלוריאל, חזר למשביר לצרכן כמנכ״ל. גם עכשיו, אחרי פרישתו ממכבי חיפה, הוא חזר לכימונאות. הפעם כמנכ״ל יקבי רמת הגולן. לא היו לי אספירציות לנהל את מכבי חיפה, הוא אומר. הגעתי אליה כדי לבנות אותה כעסק מסגזג, וזה הרבה מעבר להצלחה על המגרש. זה שבן דוב לא מבין במשחק עצמו, לא אומר שעמד בקלות במתחים שהמשחק גורר. שש שנים לא נכחתי במשחק שלם של מכבי חיפה, הוא אומר. שנים הייתי במבצעים בשבק, עמדתי בלחצים ומתחים גדולים, אבל גם שם, כשהייתי בבור ולא בשטח, אמרתי, אין לי מה לעשות מול המסך, והלכתי. זה מתח בלתי נסבל, להיות זה ששולח אנשים לפעולה בשטח, וזה מה שעשיתי גם בכדורגל. איך התמודדת עם הלחץ בכדורגל? יש לי רוטינה של הליכות. אני הולך סביב האצטדיון וחוזר בערך בדקה ה-80. הוא שולף את הטלפון ומציג את מד הצעדים, שמראה שבימי משחק הוא הולך סביב האצטדיון מרחקים שמגיעים ל-12-13 קילומטר. אני יכול לכתוב ספר על מה שיש מסביב לאצטדיונים בישראל, כולל איזו פיצוצייה פתוחה ומתי. הרוטינה הזו לא השתנתה גם במשחקים בחול. כששיחקנו ברוטרדם, הלכתי באזור מיואר שקרוב לאצטדיון ופגשתי שואל יפהפה, הוא נזכר. בהזדמנות אחרת, בקזחסטן, הקבוצה שיגרה מאבטחים כדי למצוא אותו ולשלוף אותו מההליכה שלו. ובהליכה, איפה הראש שלך? אני שומע פודקאסטים, לא נוגע בטלפון. רק פעם אחת אשתי, שיש לה מינוי, עשתה פאול. בינואר השנה היא שלחה לי הודעה בזמן משחק בית נגד מכבי תל אביב. היא כתבה, הלך עלינו, ואז ראיתי שיש גם הודעות מאחרים. כתבתי לכולם, אתם קטני אמונה. חזרתי, נכנסתי לאצטדיון בדקה ה-90, וראיתי את שער הניצחון שלנו. זה היה ניצחון ראשון של מכבי חיפה על מכבי תל אביב מאז 2016. הגעתי יום אחרי התבוסה 0-6, זה הרגיש כמו ג'נין באינטיפאדה. כניסתו של בן דוב לתפקיד חייבה אותו לרוץ כבר מהרגע הראשון. נכנסנו לתפקיד ביום שבו הפסדנו 0-6 למכבי תל אביב, ושלושה ימים אחר כך, עתיד היה להיערך גמר הגביע נגד אותה מכבי תל אביב. זו הייתה קבלת הפנים שלי. למחרת הגעתי לכפר גלים, האקדמיה של מכבי חיפה, ובלגן, תקשורת, לחץ, הרגשתי כמו ג'נין בשיא האינטיפאדה. הבנתי שיש אירוע וצריך לנהל אותו. לא היה לי מושג בכדורגל, אבל היה לי ברור שהארגון צריך שינוי. ישבנו כולם, הצוות והבעלים, ינקלה שחר, בנו אור ועוזי מור, יד ימינו של יעקב שחר, ואמרתי, חייבים לחלק את ה-90 דקות האלה לפלחים של 5 דקות, להבין איפה אנחנו עומדים ומה צריך לעשות אחרי כל 5 דקות. למשל, ב-5 הדקות הראשונות צריך שמישהו יעשה עבירה חזקה ויכניס את כולם לאגרסיביות שנדרשת כדי לנצח. באמת הרגשתי שזה כמו ניהול אירוע, כניסה לעיר, לעבור רחוב רחוב. את המשחק ההוא, חיפה ניצחה, וסיימה עם גבי הראשון מאז 1998. לבן דוב לא היה ניסיון בכדורגל, אבל היה לו ניסיון עשיר בניהול. כשאתה מגיע למקום חדש, אתה מנסה להבין את הסיפור. מה מייחד את המקום? הוא אומר. הסיפור של מכבי חיפה הוא שיש כאן 5 דתות שמשחקות באותה קבוצה. זה מיקרוקוסמוס של ישראל, עם כל המורכבויות הגיאופוליטיות. לכן מכבי חיפה היא אי של שפיות. לפחות 30% מהקהל שלנו הם ערבים, מוסלמים ונוצרים, כפריים ועירוניים ודרוזים. אנחנו צריכים להיות מועדון כדורגל שעוסק בכדורגל כגורם מאחד, בלי פוליטיקה, בלי זהויות. התרבות שאנחנו רוצים לקדם כאן היא תרבות כדורגל. זה לא קל, בכדורגל יש גם שבטיות אלימה. ברור, בטח עכשיו, אחרי שהקורונה עוררה את כל העצבים החשופים של החברה הישראלית. באלימות צריך לטפל, ולשם כך אנחנו מנהלים דיאלוג פתוח עם הקהל. הם יודעים, והמשטרה יודעת, שיש לנו 0 סובלנות לאלימות. אבל האלימות מגיעה מ-50 אנשים, מתוך קהל של 30,000 איש, שבאו להיות חלק מאותה תרבות כדורגל, כך שהצד החיובי הרבה יותר גדול. כדי לבנות את תרבות הכדורגל הזו, הוא מסביר, צריך מוצר שהוא בטופ. זה אומר שהסדרנים, הבטיחות והמתקנים יהיו ברמה הגבוהה ביותר. זה גם אומר שהקייטרינג ל-1,700 איש ביציע ה-VIP יהיה בטופ. כל משחק הוא קר פורה לחיזוק ה-DNA של תרבות הספורט. במכבי חיפה הבנתי שהאוהד הוא לא לקוח, הוא בעל עניין. כדורגל זה אמוציות, זה אוהדים, לא לקוחות. אז כל המעורבות הזו של האוהדים היא אתגר משמעותי. כמה משמעותי? היו מחירים משפחתיים לא קלים, וברור שהיו לי התלבטויות בדרך. היה מצב שהגיעו אליי הביתה. הילדה שלי הייתה בת 12-13, ובחוץ התקיימה הפגנה נגד אבא שלה, בגלל שקנינו את יובל אשכנזי ודולב חזיזה מבני יהודה. על השלטים כתבו, לא רוצים את השאריות של בני יהודה, כאן זה לא אחד ועוד אחד של המשביר לצרכן. כאלה. אין לי בעיה שיפגינו מול המשרד, אני אוציא להם שתייה ואדבר איתם, עשיתי את זה. אבל להגיע אליי הביתה, זו חציית קו שהשפיעה על המשפחה שלי. הבן שלי גם הגיע לעשות בגרות בבית ספר, נכנס לכיתה וראה כיתוב, בספרי, על הקיר, בן דוב הביתה. שקלת לעזוב? זה עבר בראש, אבל אני לא קוויטר. רציתי גם להעביר מסר לילדים שלי, לא עוזבים כשקשה, עוזבים בתנאים שלך. איזה מסר הייתי מעביר להם אם הייתי עוזב בטיימינג ההוא? ואגב, לא הייתה הפגנה חוזרת שבה אמרו לי תודה על המהלך המוצדק הזה. הוא צוחק. ולמה לעזוב דווקא עכשיו? אתם במצב מצוין. כי זה בדיוק הזמן לעזוב, כשהמצב טוב. הייתי כאן במועדון כשזכינו בכל התארים. גביע, אלוף האלופים, אליפות. התחושה היא שכרגע אני יכול לעזוב כמנצח ולחפש את האתגר הבא. ההווה טוב והעתיד גם טוב, ואני לא יוצא לפנסיה. אני עוזב בזמן הנכון עבורי ועבור המועדון. אתה צריך לעשות הכל בעצמך, כרטיסים, מדיה, קופות, הכל. התייחסתי להגעה שלי למכבי חיפה כמו לכל אתגר בעולם העסקים, מספר בן דוב. פניתי לחברת מחקר מקצועית שעשתה עבורי בדיקת נאותות מקיפה. מיפיתי יעדים ופערים, נקודות חולשה, הכל ברמת ההתנהלות, לא הכדורגל. לא הגעתי בשביל הכדורגל. נורא קל להתאהב במעורבות בכדורגל, להתערב, להתערבב, להיכנס לזה, אבל תפקידי כמנכ״ל היה לבנות סדרת ניהול. בניתי תוכנית עבודה עם KPI, מדדי ביצועים מרכזיים, מאוד ברורים, שמשמעותם הייתה להצמיח ולגייס את האנשים הכי נכונים לתפקידים שהמועדון צריך. תן דוגמה לאחד ה-KPI שהגדרת. הגענו לאוהד ה-10,000 שלנו במועדון האוהדים. אז היעד עלה עכשיו ל-12,000. אנחנו רוצים שמועדון האוהדים יהיה מנוע צמיחה, ולכן צריך לייצר מועדון שהוא מעבר למינויים, ושבו האוהד מקבל ערך, לא רק כתבות כלכליות, למשל קדימות ברכישת מינויים וכרטיסים, מינויי חוץ, קדימות למרצ'נדייז, מרצ'נדייז ייחודי. קיבלנו הרבה תלונות, כך שיש מעט מדי מרצ'נדייז ייחודי. מתלוננים שחולצות מיוחדות נגמרות מהר מדי. אבל זה חלק מהאסטרטגיה. תהיו חברי מועדון, ותצליחו לרכוש פריטים ייחודיים. גם זרה נבנתה כך. כמה טוב זה יכול לעבוד? לקראת משחק בפברואר, מכבי חיפה הדפיסה 1,000 חולצות עם הומאז' לעיר חיפה. כל החולצות נמכרו במחיר 200 שקל לחולצה. זו הכנסה של 200,000 שקל, אומר בן דוב. זה לא כסף קטן. השינוי הגדול יותר התרחש בתוך המערכת. במשך הרבה מאוד שנים, מכבי חיפה נוהלה כך שרוב ההכנסה העצמאית הייתה הכנסות מיום משחק. כלומר, בעיקר מכרטיסים ומינויים. זה קצת תקע את המועדון. היו לו מוניטין והתנהלות אופרטיבית יעילה מאוד, אבל לא היה מספיק יכולות עסקיות. אני באתי כדי להוסיף את הערך העסקי. בקבוצת כדורגל, הישגים ספורטיביים הם must, זה ברור. אבל בקורונה נהיה ברור שגם הכלכלה קריטית. עבור הרבה מהקבוצות, 90 עד 100% מההכנסות הן ימי משחק, ופתאום זה נעלם. אם אין גיוון בהכנסות, אתה בבעיה רצינית. בן דוב השלים והוביל מהלך שהתחיל עוד לפניו. להפוך הכל לאין-האוס. אני לא מבין קבוצות שלא שולטות בקופת הכרטיסים שלהן, ומעבירות את הטיפול בה לסוכנות כרטיסים. אתה חייב לעשות את זה בעצמך. לא רק בגלל הכסף, אלא בעיקר בשביל הדאטה על האוהדים שלך. וככה זה הכל מבחינתנו. שלטי הפרסומות שלנו, מערכת המדיה שלנו, מערכת התקשורת שלנו, הקופות שלנו. אנחנו מקימים מרכז שירות לאוהדים, מוזיאון וחנות דגל בתוך האצטדיון. הכסף הגדול כאמור הוא כרטיסים, ולא פחות חשוב, תאי ה-VIP באצטדיון. היום אנחנו עם 19,000-20,000 מנויים. הרווח הגדול הוא מכרטיסים בודדים, כי מנוי ישלם סכום נמוך יחסית למשחק. מנוי ביציע הצפוני למשל, ישלם בין 800 ל-1,200 שקל. זה פחות רווחי עבורנו. ההכנסה הגדולה מבחינתנו היא אותם 1,700 איש ב-30 תאי הצפייה, שאחראים ל-44% מהכנסות מכרטיסים ומנויים. זה כסף שאי אפשר להרוויח ממינוי רגיל, והוא זה שמאפשר לנו למכור לקהל מינוי רגיל במחיר טוב. המחיר הזול לכרטיסים קריטי לעתיד, לפי בן דוב. הקהל הצעיר לא מגיע לכדורגל בגלל שעות המשחקים. במשחק נגד נוף הגליל, שנערך בשבת ב15:00 PM, ועלה המחיר נוח של 40 שקל לכרטיס, האצטדיון היה מלא בילדים. אם זה לא כך, הם יעדיפו לצפות בפריז סן ז'רמן ובברצלונה בטלוויזיה. זה קריטי שהכדורגל הישראלי יבין את זה. בעיניים. שחר פה כבר 30 שנה. אני באתי כדי להבטיח את ה-15 הבאות. כדי להתאים את מכבי חיפה לאתגרים החדשים של הכדורגל, בן דוב שינה את המודל התקציבי של הקבוצה. כבר 30 שנה שחברת קשר ספורט של שחר היא בעלי הקבוצה, ובשנים הללו היא השקיעה בקבוצה מאות מיליוני שקלים. המספרים המדויקים לא פורסמו, מאחר שמדובר בחברה פרטית. אחד היעדים של בן דוב היה לאפשר לשחר להשקיע פחות במועדון. זו, כנראה, אחת הסיבות לכך שבן דוב יצר קשר עם משקיעים ונותני חסות באיחוד האמירויות. ינקלה פה כבר 30 שנה, ואין צורך להרחיב על החיוניות שלו למועדון, אומר בן דוב. אני הגעתי כדי להבטיח את ה-10-15 שנים הבאות, שלא תהיה לקבוצה תלות בבעלים אחד, ושהיא תהפוך לארגון שמשפחת שחר תוכל לעמוד בהחזקתו. כדי לעשות את זה, צריך לייצר מנועי צמיחה, כמו בכל עסק. וזה עבד? מבחינת ניהול, מכבי חיפה נמצאת היום במקום שונה לחלוטין מזה שהייתה בו לפני 6 שנים. אני לא יכול להיכנס לפרטים פיננסיים, אבל בכל מה שקשור להכנסות, גדלנו באחוזים דו-ספרתיים. זה קרה בעיקר בזכות שינוי מחשבתי. המשימה שלי הייתה לשנות כאן את התפיסה והתרבות. חצבתי בסלע, כי כל בוקר היה צריך להציב יעדים ומטרות חדשים, משהו שלא קרה כאן קודם לכן. תחילה, כשביקשתי דיווחים על הכנסות ממכירת מוצרים, אמרו לי, הקבוצה לא מצליחה, אז לא מצליחים למכור. לא קיבלתי את זה. הסתכלתי למשל על החנות שלנו בגרנד קניון. ראיתי שרוב האנשים בקניון הם נשים ואימהות צעירות. אז מה זה משנה אם אנחנו מצליחים על המגרש או לא, בשביל להביא יותר הכנסות משם? כיום, שליש מהיצע החנות הוא מוצרי תינוקות, וההכנסות צמחו בעשרות אחוזים. שינוי הגישה העסקית היה רק ציר אחד שבו נע בן דוב. הציר השני והקריטי היה הבנייה מחדש של המבנה הארגוני של המועדון. היום כבר אי אפשר יותר להתנהל עם מנכ״ל, סמנכ״ל כספים ומאמן, הוא מסביר. בכהונה שלי במכבי חיפה נוספו מנהל תפעול, מנהל שיווק ומסחר, סמנכ״ל כספים, מנהל מדיה, אחראי מדיה דיגיטלית, מנהל טכנולוגיות, מחלקה שלמה של סקאוטינג, מנהל דאטה ומנהל ספורטיבי. ותהליך קבלת ההחלטות מבוסס כיום על דאטה ועל רצון להצמיח אנשים מבפנים. נער הפוסטר של ההצמחה מבפנים הוא גל אלברמן, המנהל הספורטיבי של המועדון. הגיע לכאן טור קריסטיאן קרלסן ולא הצליח. אחריו הגיע מו אלח וגם הוא לא הצליח. הם לא הצליחו כי הם לא התאימו את עצמם לשטח ולתרבות המקומית ולא הבינו את הסיטואציה. גל הגיע למכבי חיפה כשחקן, אבל כבר מהיום הראשון קלטנו מי הוא כאדם, והאסטרטגיה הייתה לשמור אותו במערכת. בהמשך הוא הפך סקאוט ראשי, ולא הייתה שום שאלה אם הוא יכול להתקדם בתוך המועדון. כיום יש בעצם שני ענפים למועדון, הענף המקצועי שגל מנהל, והענף הניהולי. בשבק למדתי להפעיל אנשים, זה מה שעשיתי גם פה. בן דוב מצהיר שאינו איש של כדורגל, אבל מהלך בניית הסגל שלו חולל שינוי עצום על המגרש. בראש ובראשונה, הוא הפך את המועדון יציב יותר בקבלת החלטות בשוק ההעברות, אולי ההחלטות המשמעותיות ביותר למועדון כדורגל. חלק מהפערים שזיהיתי, וזה בא לי טבעי בגלל שהייתי בשבק, זה עניין התרבות בחדר ההלבשה. שילמנו שכר לימוד גבוה מדי על שחקנים טובים מאוד, שלא התאימו תרבותית למועדון. גם בעלי המקצוע הזרים שהגיעו לכאן לא התאימו את הגישה שלהם, כי הם לא עשו לוקליזציה. אז המטרה הייתה לשנות את סוג האנשים שמגיעים לכאן. כדי לעשות את זה, עבדתי עם שלושה סקאוטים. הם עבדו במקלט, הכי אנדרגראונד. יש את יזהר קישון, אנליסט שעושה עבודה נהדרת. יש את קובי מיכאלי, גאון שעבר לויסטה בהולנד וחיית מועמד לאייקס. ביקשתי ממנו דוח על שחקן, והביא לי 72 עמודים. אמרתי, חביבי, one pager בבקשה. את גל שטיינברג גייסתי מההייטק, היה סמנכ״ל בחברה. הרוויח ים כסף, אבל התשוקה שלו היא כדורגל. היום הוא מנהל את כל הדאטה והטכנולוגיות שלנו. אין קבלת החלטה כאן בלי חשיבה משותפת, בלי דאטה, בלי נתונים על מי האדם שאנחנו מביאים. הבאת למכבי חיפה את ארגז הכלים שרכשת בשבק. מה זה להיות בשבק? זה לזהות מה המניעים של אנשים ולהפעיל אותם באמצעותו. זה לא הונאה. זה לשבת מול אדם ולהבין מיהו. אני, כמנכ״ל, צריך לשבת מול אנליסט, מנהלת מסחרית, המנהל הספורטיבי, המאמן, ולשאול את עצמי, מה מניע אותו? מה חיפשת? סוכני שינוי. בכדורגל, כמו בפוליטיקה, הרבה אנשים נכנסים לתוך מערכת ומנסים להשתלט עליה ולשנות אותה בכוח. אני לא כזה. גדלתי בשבק, ולהיות מאחורי הקלעים התאים מאוד לאישיות שלי. מנעתי פיגועים, פענחתי, וחזרתי הביתה בלי שום רצון לחותרת. אני לא מהנחשפים. גם למכבי חיפה באתי לא בשביל האגו שלי, אלא כדי להשתלב בדי-אן-אי של הארגון. את הדוגמה המובהקת לתהליך הזה סיפק הגיוס של עומר אצילי, הקשר ההתקפי ששדרג את מכבי חיפה באופן דרמטי. ביולי 2020 אצילי נזרק ממכבי תל אביב, מפני שחודש קודם הוא וחברו לקבוצה, דור מיכה, נחקרו בחשד לקיום יחסי מין עם שתי קטינות בנות 15. באוגוסט 2020 אצילי חתם בקבוצה כפריסאית, אלא שזמן קצר אחר כך התברר כי הנערות הסתירו את גילן האמיתי, ובספטמבר 2020 התיק נסגר מחוסר אשמה. בינואר 2021 הוא הוכתם במכבי חיפה. בדיונים על הצילי פתחנו חמל. ינקלה, אוזי, אור, המאמן ברק בחר, גל אלברמן, מנהל המדיה דודו בזק ואני. קודם כל, ברק רצה, אז קיבלנו אור ירוק מקצועי. גל בדק את הנתונים והדאטה, היה לנו אינפוט מהסקאוטים, וראינו שבפרמטרים המקצועיים לחלוטין, הצילי מתאים מאוד למה שאנחנו רוצים. ידענו במה הוא טוב, במה פחות, במה הוא יכול להשתפר, ומה לא, הכל נותח. דיברנו עם חדר ההלבשה שלנו, דיברנו עם פיזיותרפיסט שמכיר אותו, דיברנו עם שחקני מכבי תל אביב ששיחקו איתו, הבנו שמדובר באישיות חיובית מאוד בחדר ההלבשה. שסוחבת כתם רציני. זו עובדה, בלי קשר לדעה של מישהו על הפרשה ההיא. היו שם הרבה דברים שלא נחשפו ואי אפשר לספר עליהם, אבל בסופו של דבר התיק נסגר מחוסר אשמה, לא חוסר בראיות. הייתה הבנה שנעשתה כאן טעות, ואנחנו, כמועדון, מאמינים בהזדמנות שנייה לאדם. אבל כן, ידענו שזאת תהיה התמודדות לא קלה. ברק הבין היטב מה יהיו המשמעויות מבחינת המועדון. אז עשינו זום אאוט והסתכלנו על כל הסיפור. לא אמרנו, נביא את הצילי ואז נתמודד. חשבנו מראש איך אנחנו מתמודדים. יזם רואה את החזון ודוחף קדימה, וזה מה שברק עשה. אבל אני מנהל, ומנהל צריך לחשוב על התסריט הגרוע ביותר. בסוף, מי שקיבל את ההחלטה הוא ינקלה. הבאנו יועצת אסטרטגית שתלווה אותנו ואת הצילי ומשפחתו בהליך הזה. מה שהכי חשוב, עם כל הכבוד לכדורגל, זו המשפחה שלו. חגגתי רק אחרי שכולם הלכו, ובבוקר שאחרי קדימה לעבודה. את המשימה שלו במכבי חיפה, בן דוב מגדיר באחד מרעי השיחה, תומך לחימה. אחר כך הוא מסביר, לא קל לשמור על שפיות בתוך תעשיית הכדורגל. האופי של המשחק מזמין מניה דיפרסיה. לכן התפקיד שלי במכבי חיפה היה להיות האמצע, כל היום, להרגיע ולהרים אחרי הפסדים, לאזן אחרי ניצחונות. היתרון שלי היה שלא באתי מעולם הכדורגל. זו גם הבעיה המרכזית של הענף, לדעתו. אין מספיק ניהול מקצועי. רוב המנהלים מגיעים ממקום של תשוקה. הם גדלו בכדורגל, זה החיים שלהם. אבל חסרים אנשים שהגיעו עם ניסיון ניהולי, מחוץ לשוק הזה. כמו שרון תמם, מנכלית מכבי תל אביב, שעבדתי איתה בלוריאל. חשוב לנהל את זה כעסק. זו לא מילה גסה להרוויח כסף. להיות יציבים כלכלית. כולם יוצאים נזכרים מזה, בראש ובראשונה האוהדים, כי זה אומר שיש לקבוצה יותר יכולות, ושהם מקבלים יחס מכבד, מוצרים שהם רוצים. ניהול טוב משדרג את הספורט. תן טיפ אחד למנהל כזה שמגיע מבחוץ, ורוצה לנהל קבוצה בכדורגל הישראלי. כשניהלתי את המשבר לצרכן, הסדרה הכי חשובה מבחינתי, הייתה מנהלות המחלקות. הן אלו שבשטח, שמפעילות את כל המערכת, והן אלו שצריכות להיות מרוצות כדי שהארגון יהיה שמח ויעיל. במכבי חיפה, העובדים הכי משמעותיים בעיניי היו שי וטל, שני הקיטמנים שלנו, מי שדואגים לציוד של השחקנים. הם אלו שרואים את השחקנים על הבוקר, והם צריכים להיות אנרגטיים וחיוביים כל יום. מהמבט שלהם אתה מבין מה קורה. הסדרה הזאת של אנשים שעובדים במועדון מתוך תשוקה, שמטפלים בשחקנים, הם האנשים שאיתם צריך ליצור קשר יומיומי, לדבר איתם, לטפח אותם. הם האוצר שבכספת שלך. להצמיח אותם זה הטיפ הכי משמעותי. מי שידרש לעשות את זה עכשיו הוא היורש שלך בתפקיד, איציק עובדיה, שכיהן עד עתה כמנהל מחלקת הנוער. הייתי מעורב מאוד בגיוס של איציק למחלקת הנוער. הוא קידם אותה בתחומים רבים, והעבודה שלנו נעשתה בתאום מלא. יש לו המון ניסיון בפן המקצועי והניהולי מוניציפלי. ההחלטה לגבי המחליף שלי הייתה באופן בלעדי בידי הבעלים. איך מסכמים 6 שנים כל כך אינטנסיביות? בשיחה הראשונה שלי עם ינקלה, אמרתי לו שאני מאמין בחוק 5 שנים. בתכנון ל5 שנים צריך התחלה, אמצע וסוף. צריך יעדים ומטרות. לי היו מטרות לטווח הקצר, 100 הימים הראשונים. הייתי צריך להראות לבעלים ולעובדים שאני עומד בהבטחות, והיו לי גם מטרות ויעדים לחמש השנים. אני עוזב כי את רובם השגתי. חשוב לדעת מתי לבוא ומתי ללכת, והעזיבה שלי נכונה לי ולמכבי חיפה. הבאנו את מכבי חיפה למקום שבו יש לה הכלים הנדרשים כדי להמשיך לצמוח. מבחינת כוח אדם, בערך 30% מהאנשים בארגון חדשים, ועוד 20% שינו את תפקידם במהלך עבודתי כאן. היו שינויים גדולים בחלקים המסחריים, יש מחלקות חדשות, יש מעטפת מקצועית, מנטלית ובריאותית סביב השחקנים. המועדון במקום טוב, ומתפקד ברמה גבוהה. בשש השנים האלה, מה היה רגע השיא מבחינתך? האליפות ב-2021, אבל לא בשריקת הסיום. היו שם 30,000 איש. אנשים בחו ביציעים. גם המשפחה שלי הייתה שם. זו הייתה התרגשות שיא, אבל הראש שלי היה במקום אופרטיבי. רק שלא יקרה משהו, שכולם יעזבו את האצטדיון בשלום. אחרי שכולם עזבו, אשתי עזבה, אמא שלי עזבה. נשארתי עם הבת שלי, והלכנו למרכז הכרמל כדי לחגוג עד 4 בבוקר. רק אז שחררתי ונכנסתי לאופוריה. אבל למחרת בבוקר הכל נגמר. צריך להביא עוד אליפות. יש רשימת דברים שצריך לעשות. מה עכשיו? מי מביאים? שחקנים? חוזים? עבודה. כדורגל זה מניה דיפרסיה. התפקיד שלי היה להיות האמצע. כתבתו של אוריאל דסקל קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.